אנחנו בפעם שעברה ולפני שעברה, פחות או יותר נראה לי סיימנו את מקור 12. נכון? פחות או יותר? נראה לי דשנו בזה כבר. הוא בשמו והיא בשמה וקפצנו ל-18. קפצנו ל-18. כלומר ראינו את ההבדל העקרוני ואת איך אנחנו צריכים להתייחס אל ההבדל הזה. טוב, היום הייתי רוצה, אם אפשר, להמשיך את הנקודה הזאת טיפה. ורק נזכר שאנחנו עדיין בזוגיות השנייה שלא טוב להיות האדם לבדו, ונסות לראות שהמבנה הזה או אופי הקשר הזה בצורה הזאת הוא בעצם האופי של הקשר שהקדוש ברוך הוא מנהל דרכו את העולם. כבר זה יהיה ברור. אז בואו נקפוץ למקור מספר 13. היינו ב-12, קפצנו ל-18, חוזרים ל-13. הפסקה הזאת היא פסקה מאוד עקרונית, היא קשורה בכלל לכל מערכת החיים, וודאי היא קשורה לנקודה שבה אנחנו עוסקים, שהלבוד הזה, מצד אחד הזוגיות היא אחדותית, אבל מצד שני, לא טוב להיות האדם לבוד. ולכן הקדוש ברוך הוא ניסר בשלב השני של הזוגיות. אז בואו נקרא אולי כמה שורות, במקום מספר 13. אורות הקודש ב', עמוד קוף למתת קוף מם. הנזיר קרא לפסקה הזאת, הבדלה והכללה. אומר הרב, שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. קו המבדיל וקו המחבר. הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית, שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית פנימית, מחשבתית והרגשית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתעפת ממנה. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לצערה ולקנותה. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים, הנה מושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית, ואז ושטף המעיין, דף הבא, המכיר כל כך חיים עליונים, תיאורים ועזיזים, קדושים ונאצלים, הוא מזדהר ומצטמצם. נותן הרב כמה דוגמאות עקרוניות להכללה שבאה על ידי ההבדלה. כבר נסביר, אבל בואו נקרא קודם כל. בהדרכת הכלל באה במקומה הבדלה כיתתית. הבדלת שבט לוי ביסוד האומה, והבדלת הכהונה מתוכו. בזמנים המאוחרים, הבדלת חברים מעמי הארץ. ובכלל, הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים. ובהרחבה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה. על ידי הגדרה של חלקים מיוחדים, תורות ומסות נפש מיוחדות, שבהם עומד עולמו הפנימי האנושי, המתנשא למעלה למעלה. וכאן משפט חשוב מאוד. אבל בתוך עומקה של הבדלה זו, התחברות והכללה גנוזות הן. כלולות הן בכללותה. נדלג למטה, שתי שורות מסוף העמודה הזאת, וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. להפך מהכללה הגסה, המדברת גדולות, ואומרת להגד הכל בחבילה אחת. ומאבדת את כל הוד רוחני והצילי. וסוף כל סוף, על ידי החשכת החיים נאחר הורדת הצלול, והאהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה מתגברת ונעשית מזוהמה עד שהכל מתפרד והארץ כולה תנוע כשיקור מכובד פשעה. מסיים הרב ביטוי בזוהר, סיטרה אחרה, הצד האחר, שרי בחיבורה, מתחיל בחיבור וסיים בפירודה ומסתיים בפירוד, וסיטרה דקדושה, צד הקדושה, שרי בפירודה, מתחיל בפירוד וסיים בחיבור ומסיים בחיבור, ושם גופה יקרה שלום. בואו נחזור לתחילת הדברים. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. אנחנו חיים בעולם שבו באיזה רמה שלא נסתכל על החיים, יש תמיד פרט וכלל. נתחיל ברמה הפשוטה ביותר, נגיד, מולקולה זה פרט, אבל היא מורכבת מאטום, מאטומי. אז אם כן, היא כלל, והאטום הוא פרט. האטום הוא פרט, אבל בעצם הוא כלל, כי הוא מורכב מחלקי האטום, וכו'. נעלה הלאה. גוף האדם, איבר האדם, נגיד היד, היא פרט, אבל בעצם היא כלל, כי היא מכילה המון חלקים. גוף האדם באופן כללי הוא פרט, הוא אדם אחד. הוא גוף אחד, קודם כל ברמה הגופנית, פיזי, אבל בעצם הוא כלל, כי הוא מכיל המון איברים. האדם באשר הוא אדם, נשמה בגוף, הוא אישיות אחת, אבל בעצם הוא, אז הוא פרט, אבל מצד שני הוא כלל, כי הוא מכיל המון צדדים, וכו'. וכך, עם, אנושות, בעלי חיים, עולם הזה ועולם עליון ועולמות עליונים. כלומר, איך שאנחנו מסתכלים על החיים, בכל רמה שהיא, אנחנו בעצם מזהים שמה, חוץ מה, נגיד, הגרעין הראשון שהמדע מנסה להגיע אליו כל היום, איזשהו, נקרא לזה, פרט, איזשהו כלל ראשוני שבעצם לא מתחלק יותר לפרטים. הנקודה הראשונה בבריאה. זה מה שמחפש המדע היום, מחפש את הנקודה הראשונה, את התמצית, את הגרעין הראשון, שאותו אי אפשר לחלק לחלקים יותר. בכל אופן, אבל חוץ מזה, איך, והגרעין הראשון זה הוא אמר ויהי, זה הדבר השם. אבל חוץ מזה, איך שאנחנו לא מסתכלים על החיים, על עצמנו, בעצם כל החיים שלנו זה פרט שהוא בעצם כלל. וכשאנחנו מתרוממים הלאה, אז לכאורה נראה שיש לנו עוד פעם פרט, אבל הוא בעצם כלל. כלומר, כל החיים שלנו זה בעצם פרט שהוא כלל, פרט שהוא כלל, פרט שהוא כלל, במדרגות שונות, בכל מדרגות החיים. עכשיו, אותו דבר אומר כאן הרב, שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. כלומר, כדי שהמציאות תגיע לתיקונה, וכמו שאמרנו עכשיו, זה לא שיש פרטים במציאות ויש כללים במציאות. למשל, ניקח דוגמה. אני כאינדיבידואל פרטי, כחלק מעם ישראל שהוא כללי, אז אני ביחס לציבור, לחברה, אני פרטי, אבל ביחס למכלול האישיות שלי, כוחות החיים שלי, אני כללי. אני לא פרטי. עם ישראל ביחס לאנושות הוא פרטי, אבל מצד אחד, יש כאן חלק הרבה יותר כולל. סליחה, עוד פעם. עם ישראל ביחס לעצמו הוא כלל נקרא לזה, אבל ביחס לאנושות, הוא פרט בתוך המין האנושי. כלומר, זה לא שהעולם מחולק לפרטיים וכללים. זה לא נכון. אלא כל דבר שהוא פרטי, יש בו ממד כללי. וכל דבר שהוא כללי, יש בו ממד פרטי. ביחס למדרגות הבאות או הקודמות. לכן כשאנחנו אומרים, כשהרב כאן כותב, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כמורכב מכללים ופרטים, אלא שכל מציאות שהוא ברא, היא בעצם כלל ופרט ביחס למה שקדם לה, או ביחס למה שבוא אחריה. השאלה היא איך אנחנו מארגנים את הפרט והכלל האלה בצורות נכונות. בין משהו פרטי ביחס לכלל הבא, שיהפך לפרט ביחס לכלל הבא, או אותו פרט שהוא כלל ביחס למה שקדם לו, וכו'. לכן אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא ברא מציאות פרטית שהיא בעצם כללית, וכללית שהיא בעצם פרטית, איך הקדוש ברוך הוא מצפה שאנחנו נבנה את שני הממדים האלה ביחד? אומר הרב, יש קו מבדיל ויש קו מחבר. או בכותרת, מכליל. יש קו שיוצר הבדלה והפרש, ואז כל פרט לעצמו, ויש מה שהרב תכף יקרא, ההתכנסות האישית, הפרטית, ויש קו, כלומר כיוון זרם חיים, שהוא כיוון של הכללה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים רגע במבט יותר כולל, בעצם, הקדוש ברוך הוא, הכל מתחיל מהכלל. כי הקדוש ברוך הוא בעצם הוא הגרעין הראשון, התמצית הראשונה, שהיא כאילו פרט, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא לא פרט, אבל כאילו זה פרט, כי הוא אחד, השם אחד ושמו אחד, אבל הפרטיות הזאת היא בעצם גרעינית, תמציתית, שכוללת בעצם את הכל. אז בעצם הפרט הוא כולל את הכל. אז הכל בעצם התחיל מהכלל. בעולם שלנו זה מתפרט להמון המון פרטים. ובסוף, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, התחלנו מאחד, ובסוף נגיע לאחד. כלומר, בסוף נגיע לאיזושהי הכללה. אם כן, נקודת המוצא היא הכללה, נקודת התוצאה היא הכללה. אלא שבדרך, במציאות שנקראת עולם הזה, אנחנו מגיעים לפרטים. ניקח דוגמה למשל של זכר ונקבה. בעולם הנשמות, הזכר והנקבה הם נשמה אחת, הכללה. כשהם עומדים מתחת לחופה, מקימים משפחה, ברוך השם, הם חזרו להיות אחד, הכללה. אבל 18, 20, 20 ומשהו שנה, כשהם כל אחד חיים לעצמו, באופן אישי, באופן פרטי, באופן אינדיבידואלי, זה הפרטה, זאת הבדלה. הנה הזכר גר בבאר שבע, והנקבה גרה בחיפה. אם כן, שתי אישיויות, שתי מציאויות, שני זרמי חיים וכו', אבל שמקורם הוא בעצם אחדות, ותוצאתם היא בעצם אחדות, היא בעצם הכללה. כלומר, העולם שלנו מתחיל מנקודת הכלל, שואף בסוף אל נקודת הכלל, כשהדרך להגיע מהכלל אל הכלל עוברת דרך פרט. ניקח דוגמה פשוטה, טכנית לחלוטין. קניתי ספר. בסדר? הספר הזה יש לו שם, יש לו כותרת. אני בא לספרייה, הולך לחנות, אני מבקש ספר א'. בסדר, תנו לי בבקשה ספר א'. נתנו לי ספר א'. אז הנה, קניתי את ספר, יש לי כאן עכשיו את כל הספר. אבל אני לא יודע מה כתוב בו. אז אני מתחיל לקרוא עמוד אחרי עמוד. זה פרטים. בסוף, כשסיימתי את כל הספר, קלטתי את המסר. אז יש לי כלל. אז התחלתי בכלל מאוד מאוד ראשוני, מאוד מאוד גרעיני, מאוד מאוד תמציתי, שאני לא יודע עדיין מה זה אומר בדיוק הכלל הזה. המפגש שלי עם הכלל, כדי להבין באמת מה יש שם בכלל הזה, זה דרך הפרטים. ובסוף, כשאני אגמור את הקריאה של הספר הזה, אז אני אגיע לכלל באמת. אם כן, החיים שלנו, בצד הפנימי שלהם, או בצד, נקרא לזה, השלם שלהם, זה כלל, פרט וכלל. זה סדר החיים. הכל מתחיל מהכלל הגרעיני שבו נמצא הכל, כלל, הכלל האיכותי. אחרי זה אנחנו מגלים את הפרטים הכמותיים, ואחר כך אנחנו אוספים את כל הפרטים הכמותיים לכלל כמותי, ואז מגלים בצורה יותר עמוקה את הכלל האיכותי הראשוני שהכרנו אותו ככותרת כללית. זה בעצם סדר החיים. עכשיו מסביר לנו הרב, איך אנחנו בונים באופן נכון את היחס הזה בכל דבר בין כלל לפרט. כשהמהלך ההיסטורי, ברובד היותר נקרא את זה שלם שלו, זה כלל פרט וכלל. אז נקרא שנייה טיפה רגע. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. כלומר, שני קווים עוברים לפנינו, הכוונה, שתי הדרכות או שני כיוונים. איך אנחנו צריכים להדריך את הכלל כדי להיות כלל, ואת הפרט כדי להיות פרט. וליצור את היחס הנכון בין הכלל לפרט, ושכל אחד שהוא בעצם כלל ופרט ייצור את היחס הנכון בתוכו. איך אנחנו עושים את זה? אומר הרב, קו המבדיל וקו המחבר. תמיד אם אנחנו רוצים לבנות כל מציאות שהיא תהיה מה שהיא צריכה להיות, אז היא צריכה להיות מצד אחד נבדלת ממציאות אחרת, ומצד שני היא צריכה להיות כלולה במציאות אחרת. כלומר, סוג של הכללה. מה ההגדרה של הקו המבדיל? הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית. כלומר, כשהגמרא אומרת, את כנס, את פזר, אז בהקשר הזה, את כנס, יש מצבים, יש זמנים, וכולי, שבהם אתה צריך להתכנס בתוך עצמך. כלומר, אתה צריך להיות במרכאות פרטי. למרות שבמסגרת הכללית אתה באמת כללי, אבל כרגע, ברובד הממשי, אתה פרטי. וכל אחד מאיתנו יודע את זה על החיים שלו. אני באתי מכלל ישראל, אני רוצה בעזרת השם לצאת לחיים מתוך מבט כלל ישראלי ולהועיל לכלל ישראל. בדרך אני הגעתי למכון מאיר, וכרגע כל אחד מאיתנו, בינינו אף אחד לא שומע, הוא מטפל בעצמו. כלומר, יושבים פה עכשיו, סליחה שאני אומר את זה, הרבה אגואיסטים, שכל אחד מה שמעניין אותו, זה הבניין הפרטי שלו. אבל נקווה שזה לא מתחיל מהבניין הפרטי, אלא זה מתחיל מהמגמה הכללית, וזה שואף, בסוף זה יגיע למגמה הכללית. כרגע, למה אתה בשיעור? למה אני בשיעור? אני בשיעור כי אני רוצה לבנות את עצמי, נקודה, סימן קריאה. מי שלא חש ככה, יש כאן איזה בעיה, כי סוף סוף אדם קרוב אצל עצמו, ואדם אוהב את עצמו. לכן, הקו המבדיל שהיא ההתכנסות האישית, היא חשובה מאוד. אם אדם לא נותן לעצמו זמנים, מצבים, מעמדים בחיים, להשלים את עצמו, מתוך מבט רוחני, רעיוני, די כללי, מתוך מטרה רוחנית, אידאית, עתידית, כללית, אבל כרגע הוא מתעסק עם הפרטיות שלו, הוא בונה את הפרטיות שלו, הוא לומד לעצמו, על מנת ללמד בהמשך, אבל כרגע הוא לומד, לא כלל ישראל, לומד, הוא לומד, אישית, רובן לומד. לכן הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית. וההבדלה הזאת היא חשובה ביותר. משהיא באה, למה צריך להתכנס? הרי לכאורה בונים כלליים. למה צריך להיות פרטי? לא, צריך להיות פרטי. שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית, פנימית, מחשבתית והרגשית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית. תראו איך הרב לא מוותר על שום ממד של חיים של אדם. יש צורך להשלים, כל אחד להשלים את עצמו, יש צורך לכל אחד מאיתנו להשלים את עצמו רוחנית פנימית. רוחנית פנימית. הנשמה שלי ושלו, היא לא אותה נשמה, היא לא... הלבוש שמתלבשה אצלי בעולם הזה, היא לא אותה, היא לא אותו לבוש. אז כל אחד מאיתנו יש לו השלמות רוחניות פנימיות בדגשים אחרים, בזוויות אחרות. יש מכנה משותף כמובן, אבל כל אחד הוא אינדיבידואל. מעבר לזה, השלמה מחשבתית. כל אחד צריך להשלים את עצמו מבחינת המחשבות שלו, השקפת עולמו, הידיעות שלו, האינפורמציה שהוא קולט, השקפת העולם שנבנית מזה וכו'. הרגשית, כל אחד יש לו עולם רגשי משלו וכו'. ומזה גם כן טבעית ופעולתית, כל אחד יש לו גוף פיזי אחר, כל אחד יש לו חושים שעובדים אחרת. אז כל קומת האדם, הנשמה, הדמיון, הרצון, הנפש, השכל, הרגש, התחושות, החושים, הגוף אפילו, כל אחד מאיתנו, וממילא גם הפעולות, שזה כבר הביטוי המעשי של כל זה, איך אני מתנהג, איך אני פועל, איך אני עושה, כל זה, כל אחד מאיתנו צריך להשלים את עצמו באופן מאוד מדויק, בלי לערב גורמים אחרים. לכן ההתפרטות הזאת היא מאוד חשובה. לכן לפעמים נראה לנו חבל שגדלנו לבד, כל אחד מאיתנו 20 שנה, הצגנו לעצמנו השקפת עולם, מנטליות, סגנון נפשי, גדלנו בחברה מסוימת, גדלנו במשפחה מסוימת. כל כך, אנחנו כל כך שונים, היה יותר טוב שאולי היינו גדלים ביחד. אתה, זה כמו החמולות שגרות ביחד, הבנות והבדודה. היה עדיף שנחיה ביחד. למה? מי אמר? מצוין, עם הקדוש ברוך הוא שתל אותנו בבאר שבע ובחיפה. אז כנראה שכל אחד מאיתנו צריך לעבור את ההתכנסות האישית כשתביא אותו להשלמה רוחנית, מחשבתית, רגשית, טבעית ופעולתית, שונה, אחרת, מהחבר, או יותר נכון מהגברת. זה בניין אחר. והבניין הפרטי הזה הוא חשוב. אז נכון שהכל מתחיל מהכלל, ונכון שהכל בסוף שואף אל הכלל, אבל שהכלל הזה בסוף ייפגש מתחת לחופה, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, זה שני פרטים נפגשים. אנחנו עדיין בשלב של גן עדן, כמו שאמרנו, מה יהיה כשנגיע לשלב של העולם הזה? זה יהיה הרבה יותר חריף, הרבה יותר קיצוני, הרבה יותר מבדיל, וכו'. אומר הרב, שרק איש המעלה בהתבודדותו, אם יבוא אדם ויגיד, איזה אגואיסטיות, איזה קטנות רוחנית להיות אדם פרטי. זה לא קטנות רוחנית. מי שבאמת רוצה לבנות את קומת ההופעה הרוחנית שבתוכו, באמת, בצורה נכונה, אז הוא חייב להקשיב לעצמו. הוא לא יכול להיות חלק מהכלל כשהוא הולך לאיבוד בדרך. הוא לא יכול, אסור לו. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה. הרב כותב בפסקאות אחרות, שאיש המעלה חייב להתבודד הרבה. הוא גם כותב במקום אחר, קשה מאוד לסבול את החברה. אני מצטט מהרב קוק. קשה מאוד לסבול את החברה. זה בא מהמקום של מי שהוא שיא החברתיות, בגרעין ובתוצאה, אבל בבניין הזמני, האמצעי, כלומר השלבי, פרט. ואחרי זה כשהפרטים ייפגשו לכלל, הפרט לא ילך לאיבוד. כמו שתמיד אנחנו אומרים פה, כשרובן ולאה מתחתנים, אז אנחנו מגיעים לשלוש תועליות חדשות. תועלת חדשה, ראשונה, שרובן ולאה הפכו למשפחה. אם כן, משני פרטים, כל אחד לחוד, הפכנו לכלל קטן. אם כן, כלל קטן, משפחת כהן. רובן ולאה כהן. אם כן, מעלה ראשונה שרובן ולאה הרוויחו במפגש ביניהם, שהם עלו לכלל משפחה. ב', יש עוד שתי תועליות אחרות. שמשפחת כהן נותנת לכל אחד מהפרטים, לרובן וללאה, להיות יותר רובן ויותר לאה. אם כן, המשפחה לא באה על חשבון כל אחד מהפרטים. הזוגיות לא באה על חשבון הבעל והאישה. הפוך. זוגיות בריאה מעצימה שלוש העצמות. א', עצמה אחת, יש כאן משפחה. עצמה שנייה, הבעל הוא יותר משהו, כי המשפחה נותן לו כוח להיות יותר משהו, כי במקורו הרי זכה ונקבה בעולם הנשמות, וכאן על הנקבה, יותר משהי. אבל אם חס ושלום, הבעל ובדרך כלל האישה, מרגישים שהמשפחתיות, הזוגיות ואחרי זה המשפחתיות, מוחקת להם חלקים מהאישיות, לפעמים את כל האישיות. אז זה בעיה חמורה. אני מוצאת את עצמי מטופלת בילדים, בין אסירים, והכביסה, והאישיות שלי הלכה לאיבוד. זה חמור מאוד. את צריכה להביא לידי ביטוי את האישיות שלך. לכן אומר הרב שכל מצב, תודה, איך אני אשתלט על כל זה? שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה. הנה, זה למשל כלל שמאבד את הפרטים. מים זה חשוב, גם קפה זה חשוב, גם כוס מיוחדת כזאת פעם בשנה, פעם בשנה, פעם בשנה, זה חשוב. פעם בשנה, ניקח זמני. לא, פעם בשנה, מספיק. רגע, אנחנו באמצע המשפט. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לציירה ולקנותה. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים. בוא נתחבר, נחזור לגמרא שלנו. הוא בשמו. הוא בשמה, היא בשמו. בוא נתחבר, בוא ניצור מיקס. בוא תהיה אתה, אני אתה. וכו'. לא. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לציירה ולקנותה. קודם כל לצייר בכלל מה, מה, מה האידיאל הזה, אחרי זה לקנות את זה. וכו'. וכל אשר ירבו עליו, או ירבו עליו חברים ומתחברים, הנה מושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית. אני רוצה רגע להקדים את המאוחר וכבר שאלות. אומר הרב, תסתכל על כל הבריאה, נזכיר ארבע דוגמאות, אתה תראה תמיד, הבדלה על מנת הכללה. כלומר, הגרעין הוא הכללה, מטרה הכללה, האמצעי הדרך, הבדלה. למשל, הקדוש ברוך הוא ברא מציאות של בעלי חיים בעולם. נגיד שבעלי חיים זה בני אדם, בעלי חיים ובני אדם. אבל נכון שכולנו בעלי חיים, נגיד חוץ מהדומם והצומח, למרות שגם שם יש חיים, אבל כרגע נתמקד במה שנקרא היום בעלי חיים, חיות, בהמות וכו'. אם כן, כולנו בעלי חיים, אבל האדם מובדל מבעלי החיים. האדם הוא בעל חיים מיוחד. אז נכון שגם האדם וגם בעלי החיים נקראים בעלי חיים, אבל הבעלות שיש על החיים לאדם היא שונה מהבעלות שיש על החיים לחיה. לכן נכון שהפיל, הסוס, הכלב והזברה, גם הם בעלי חיים כמו האדם, והאדם הוא בעל חיים כמותם, נכון, אבל האדם מובדל. איך הרב כותב במקום אחר? אדם לא גר עם בעלי חיים. יש מקומות שגרים עם תרנגולים וכל מיני דברים כאלה. מצב נורמלי, אנשים לא חיים עם תרנגולים. גם לא עם כלבים, במיטה, בלילה. או עם חתולים. זה לא מצב נורמלי. מצב נורמלי, אתה ישן עם בן אדם, במיטה. לא עם חתול. כן, קצת השתגענו קצת. בכל אופן, אם כן, אפשר גם להסביר את זה מאיפה זה נובע. לא שאנחנו מזלזלים בחתולים. אבל החתולים במקומם ובני אדם במקומם. לכן הקדוש ברוך הוא קודם כל הבדיל את האדם מבעלי החיים, למרות שגם האדם הוא בעל חיים. הבדלה יותר מתקדמת. הקדוש ברוך הוא הבדיל את ישראל מבני אדם, למרות שגם הגויים הם בני אדם, וגם ישראל הם בני אדם, אבל אנחנו מובדלים. הקדוש ברוך הוא הבדיל שבט מיוחד בתוך עם ישראל מכלל ישראל, שבט לוי, שבט הכהונה, ואת הכהנים הבדיל מתוך שבט לוי. אם כן, מה אנחנו רואים? שיש כאן איזו הכללה, אבל הבדלה. וההבדלה הזאת, וכאן הנקודה שהרב רוצה לחדד אותה, ההבדלה הזאת בשלב הדרך היא זאת שתבנה את ההכללה בצורה נכונה. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם. הגרעין הראשון, הרוחני, הכללה. התוצאה המעשית בסוף, הכללה. הדרך להגיע להכללה המעשית מתוך הגרעין הרוחני היא הבדלה. אני בא מההכללה והולך אל ההכללה, אבל הדרך המעשית היא הבדלה. לכן זה לא הבדלה שמה שמניע אותה זה ההבדלה. זאת הבדלה שמה שמניע אותה זאת ההכללה. כדי שנגיע להכללה נכונה, חייבים לעבור דרך ההבדלה. ואת זה אנחנו חיים בדור כזה שלא מבינים את זה. לא מבינים שכדי לתקן את העולם, עם ישראל צריך להיות נבדל. לא מבינים שכדי לעשות שלום, ארץ ישראל צריכה להיות נבדלת. לא מבינים שכדי לבנות את המין האנושי נכון, צריך להיות הבדל בין זכר לנקבה. לא מבינים את זה. בין הורה לילד, בין מבוגר לצעיר. יש הבדלים. אתה בכיתה לא תקרא לי בשם שלי, יש לי שם, המורה. אתה לא תקרא לאבא בשם שלו, אתה תקרא לו אבא. למה? בוא נחליל. חבר'ה, כולנו חבר'ה. לא. ילד לא צריך לקרוא לאבא שלו, אסור לו לקרוא לאבא שלו בשמו. זה יוצר דיסטנס? נכון, הדיסטנס הוא חשוב. הרב אומר כאן גם תלמידי חכמים בעמי הארץ, יש הלכות. אסור לתלמיד ללכת עם רבו למקווה ביחד. אסור לתלמיד לשבת עם רבו בשולחן אחד לאכול. יש הלכות בשולחן ערוך. יש סוג של הבדלה. בין רב לתלמיד. מצד שני, רבי יהודה הלוי קורא לעצמו, אמר החבר, אז יש מצד אחד חיבור, סליחה שאני אומר זה ככה, כן? הרב שלך ישים עליך את היד. אתה אל תקפוץ על הכתפיים של הרב שלך. את השם אלוהיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. לא, זה חשוב שנשמיע את זה פעם. לא חבר שלא מדברים על כבודנו, מדברים על סדר נכון של חיים. מצד הבניין הרוחני הנכון, זה לא שיש כאן חבר שלום איזה כבוד. זה הסדר הנכון, אם ילדים לא יודעים את הגבול ביחס להורים, והם חושבים שהם באותה קומה כמו ההורים, אנחנו מגיעים להמון כישלונות כפי שאנחנו רואים. אם ילד בכיתה חושב שהמורה שלו זה החבר שלו, אז יש כאן בעיה. אם תלמיד חושב שהרב שלו הוא החברותא שלו, אז יש כאן בעיה. וגם לרב שלו, דרך אגב, יש רב. וגם הרב שלו יודע איך להתייחס לרב. ולא קופץ עליו. אז כאן במכון, ברוך השם, כולנו חברים. אבל מצד הבניין הרוחני הנכון, צריך לדעת את גבולות הגזרה. וזה מה שבונה את ההכללה. זה מה שיצור את הקשר הנכון בין רב לתלמיד. דווקא ההבדלה בין רב לתלמיד. אז המקור של הכל הוא הכללה, התוצאה בסוף היא הכללה, הדרך היא סוג של הבדלה. סליחה שאני אומר כל כך ברור. את החברמניות בין רב לתלמיד, בואו נשאיר לרב. התלמיד, את השם אלוהי חתירה, לרבות תלמידי חכמים. לא, לפעמים אני רואה פה פשוט מציאות במכון. חבר'ה שככה עושים סנפלינג על הרבנים. אני מגזים בכוונה. לאט לאט. טוב, סליחה שאני מדבר ככה. זה נשמע כאילו איזה כבוד או משהו. אני מקווה שיצרנו מספיק תשתית בינינו שאפשר לדבר על זה חופשי. כחברים, אמר החבר. קובי, איזה סבלנות יש לך? אתה מתקדם אליי, זה מתחיל להפחיד אותי. הוא רוצה שאני אשתה את הכוס של יהודה. כן, פרבון.
אין יוצא דופן כמו רבנו, אברהם?
שמה?
הם היו אנשים מגמרי
כלליים,
אני לא רואה איך הם היו יותר מדי
עם האישה. שאלה מאוד יפה. רגע, בוא נגדיר את השאלה העקרונית ואחרי זה תשאלה לאישה. כלומר, האם אין מצב של אנשים שהם מאוד מאוד כלליים, עד כדי כך שהם שוכחים את הפרטיות שלהם? זאת השאלה העקרונית. השאלה הספציפית, האם אנשים כלליים לא צריכים לא להיות עם נשותיהם? הנה משה רבנו למשל פרש מאשתו. דרך אגב, אהרון ומרים באו בטענה למשה רבנו הזה, אבל הקדוש ברוך הוא שם אותם במקור. ומה הוא אמר להם? משה רבנו יוצא דופן. אם כן, כולם חוץ ממשה רבנו לא פורשים מנשותיהם, למרות שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, חוץ שלושה ימים לפני הר סיני. כלומר, יש מצבים, נקרא לזה יוצא דופן, מצבים מיוחדים, שבהם איש פורש מאשתו. למשל, גם בינו לבינה. נכון, יש ימים שבהם הקשר, קשר האישות בין איש לאשתו, הוא אסור. נכון, ביום כיפור יש הרחקה. תשעה באב, יש הרחקה. יש זמנים מיוחדים שבהם אין אפשרות למגע פיזי בין איש לאשתו. זה לא אומר שאין מגע ברבדים יותר עמוקים, כן? מגע נפשי, מגע רוחני, ברור שכן. אבל ברמה הפיזי יש תקופה של הבדלה. וכידוע, המחזוריות של הקשר שבינו לבינה היא מחזוריות של הכללה והבדלה. קרבה וריחוק, קרבה וריחוק. זה ידוע דרך אגב, ידוע. כל אדם נשוי יותר משלוש שנים, אפילו אולי יותר משנה אם הוא בוגר, אבל יותר משלוש שנים, יודע את מה שאני הולך להגיד עכשיו. שהמנגנון שמקשר בין איש לאשתו ברמה הזאת וברמה יותר פנימית, זה דווקא התקופות של ההבדלה, של הריחוק, של הנידה. וכשלמשל אישה היא בהיריון או בתקופת הנקה, יכולים להיות סיבוכים בקשר, למרות שטכנית זה נראה יותר נוח, יותר נחמד, יותר נעים, אבל ברמה הפנימית זה יכול ליצור הרבה בעיות. כי הסדר שהקדוש ברוך הוא ברא את החיים זה ריחוק וקרבה. ריחוק וקרבה. הכללה, הבדלה והכללה. הבדלה והכללה. זה הסדר. הכל מתחיל מהקרבה. בדרך יש ריחוק, בסוף יש קרבה. עכשיו, זוגות צעירים קשה להם להבין את זה. זוגות צעירים, זה נקווה שזה ריחוק הרבה שנים, נקווה שזה ככה, ופתאום יש קרבה ופתאום ריחוק. וזה קשה מאוד. צריך הכנה, איך לעבור את חילופי המצבים הקיצוניים האלה. אבל מבחינת הבריאות של הקשר, כל אדם בוגר, נשוי בוגר, יגיד לך שזה א' ב' של זוגיות בריאה. הריחוק והקרבה. הריחוק והקרבה. אני עונה לך.
יש יוצא דופן.
יש יוצא דופן, משה רבנו. אתה משה רבנו?
לא,
אותך, אני מדבר עליך, אתה שואל. אהרון ומרים לא פרשו, אהרון לא פרש מאשתו, ומרים לא פרשה מבעלה. מה? הוא פרש מאשתו, אתה יודע כמה אנשים היו לו?
לא, השאלה מתוך מה הוא עושה את זה.
הוא עושה את זה מתוך הכללה, הוא עושה את זה מתוך קדושה, הוא עושה את זה מתוך טהרה, הוא עושה... הוא עושה את זה מתוך צניעות.
יפה, הוא עושה את זה מתוך שהשם קדוש ברוך הוא אומר,
אבל זה ברור. אתה עכשיו שואל שאלה אחרת, האם אני כללי כשאני פרטי? למה הקדמנו 10 דקות פה? ודאי, למה הקדמנו 10 דקות פה? ודאי, אדם שהוא כללי באמת, אז גם כשהוא פרטי הוא כללי. ברור, אדם שהוא קודשי, שנייה רגע, אדם שהוא קודשי באמת, אז גם שהוא חולי הוא קודשי. אבל כאן צריך לשים דברים על דיוקם על השולחן בלי לזייף. יכול להיות הרבה פעמים שאנחנו מדברים קודש בחול, קודש בחול. אנחנו סתם מבלבלים לעצמנו ולאחרים את המוח, זה לא נכון. החול שאב אותנו. אני נוגע בנקודה שמי שצריך לשמוע שומע ויודע למה אני מתכוון. יחסים חברתיים זה חשוב מאוד. חברה זה חשוב. אבל כשחברה נפגשת, דהיינו, איש ואישה נפגשים עם עוד איש ואישה, ועם עוד איש ואישה, כלומר שיש כאן מפגש חברתי, יש גבולות גזרה. יש כללים ברורים. יש צניעות. יש דברים שלא עושים ולא אומרים. אבל בשם החברה, ובשם ההוויה, ובשם הביחד, גיבוש חברתי. לא, יש גבולות. חז"ל אמרו למשל, שאסור לשאול בשלום אישה. אבל לכאורה, ומה עם יחסי חברת קינים? מה עם יחסים אנושיים? אסור לשאול בשלום אישה. יש רצו לדייק, לא שאסור להגיד שלום, אסור לשאול בשלום אישה. מה נשמע, מה שלום, ליצור איזו אווירה כזאת של קלות ראש, של איזה ביחד חברתי, יותר מדי ביחד. לכן יש גבולות גזרה. לא כל דבר שאתה ואשתך עושים נקווה ממקום של קודש בתוך מסגרת של חיים טבעיים, היא אפשרית במערכת של חברה. ממש לא. וכיוונתי למה שכיוונתי, ומי שצריך לשמוע שומע. בסדר כל? מה זאת אומרת מה שאיפה?
אני שאמרתי, לא יודע אם זה נכון, קבל אותי, כן? אני שואל מחוסר ידיעה, לא מתוך ידיעה. שבעזרת השם בית המקדש השלישי ייבנה, אז כל העניין של עם ישראל זה כלליות יהיה.
אתה יודע מה, אני אספר לך סיפור. אני אספר לך סיפור כדי שתבין את זה עד הסוף. אני אספר לך סיפור. אני זכיתי להיות שותף להקמת יישוב. בסדר? כשזכינו להיות שבות רחל, כשזכינו להקים את היישוב, היינו משפחות מצומצמות, היינו מספר קטן של משפחות. לא היה אז אוטובוס, לא היה כביש אפילו, לא היה כלום. היה לנו איזה טרנספורטר כזאת, קיבלנו מתנועת אמנה. קיבלנו טרנספורטר שהיה, כמדומני, 12 מקומות, משהו כזה, וזה בעצם היה האוטובוס שלנו. עכשיו, בטרנספורטר הזה, היינו נפגשים. זה בעצם היה אספת חברים קבועה. בבוקר, כל אחד נוסע למקומו, לעבודה, לישיבה, לא משנה מה. בצהריים, הילדים חוזרים מהגן, וכולי, זה היה כאילו הסדר. ואני שזוכר את עצמי מתלבט לא פעם ולא פעמיים ולא עשר ולא עשרים. מצד אחד, היישוב הוא קטן, ואנחנו נמצאים באזור לא כל כך פשוט, ויש מאבקים במובן של יהודים ערבים, וצריך לגבש את היישוב, וצריך לחזק את היישוב, וצריך לייצב אותו וכו' וכו'. מצד אחד, הקשר החברתי הוא מאוד מאוד חשוב, זה הדבק, זה מה שמדביק אותנו, זה מה שמיישב אותנו פה. מצד שני, זה לא כל כך פשוט שגברים ונשים עולים להסעה כמה פעמים ביום. מה נשמע? מה קורה? מה אתה מספרת? מה אתה אומר? מה עם הילדים? מה את אומרת? באמת? כן, אצלי זה לא בדיוק ככה. זה לא פשוט בכלל. איפה הגבול נמצא? ואתה יודע בינינו, לא חס ושלום להכפיש ולהכליל, חס ושלום. יש הרבה דברים אדירים בהתיישבות, אבל אתה יודע, אתה יודע, כי אתה גר במקום כזה, שאחת הבעיות היותר מצויות, במקומות שיש שם, נקרא לזה, שיש שם קבוצת אוכלוסייה, אוכלוסייה יחסית קטנה, ובפרט אם היא ממש קטנה, נגיד עשרות משפחות, אתה יודע בדיוק, יותר טוב ממני, שגבול הגזרה, איפה שמים את הקו, איפה לא, הוא דק מאוד. אתה יודע את זה או לא? דק מאוד. דק מאוד.
אבל לא עם בית המקדש, לא
עם בית המקדש. אתה יודע מה, כשנגיע לבית המקדש נדבר.
מה השאיפה הרב? לא ניתן.
כתוב בגמרא, או במקום אחר, לא בגמרא, שכל התורה שאנחנו לומדים היום היא הבל לפני תורתו של משיח. אם ככה, כל התורה שלנו משווה כלום. בוא נחכה שהמשיח יבוא ילמד אותנו תורה חדשה, כי התורה שלנו עכשיו היא הבל. כלום. לא, התורה של עכשיו מתאימה לעכשיו, התורה של המשיח מתאימה למשיח. עכשיו, מה אתה רוצה? מה היא בזמן שהמקדש קיים? לך אגב, כתוב שגם בהלוויה של יצר הרע, כתוב בגמרא בסוכה, שלעתיד לבוא הקב"ה ישחוט את היצר הרע, וגם בהלוויה של יצר הרע תהיה הפרדה בין גברים לנשים. ככה כתוב בזמן סרט סוכה. אז אני לא מבין מה אתה שואל. עכשיו קיבלת תשובה? כן. אורי, בבקשה.
זה הרבה יותר שהחשיבות של הנסיבות הגבולות. אז מה אתה חושב על תנועת נוער
ובני עקיבא ודברים כאלה? תראה, אנחנו סוטים מהנושא, משפט קצר. תנועת נוער יש לה ערך גדול, מצד שני, צריך לדעת את גבולות הגזרה. ברור שלכתחילה עדיף שתהיה תנועה נפרדת לחלוטין, מה פה השאלה בכלל? חד משמעי. ברור, בנים לחוד, ובנות לחוד, בפרט בגיל שמתחילים להתבגר. שם זה בגיל ארבע אומרים, שמתחילים להתבגר. והצריכה את הפרדה ברורה, חד משמעית. יש בזה מחלוקת פוסקים, בסדר, כיתה ג', כיתה ד', כיתה א', גן, תרום חובה, כיתה... בסדר, אני לא רוצה עכשיו למחלוקות העקרוניות. באופן עקרוני צריך סניפים נפרדים, חד משמעית. מצד שני, יש מקומות, ערים, שבגלל המקום, בגלל סגנון החשיבה והמנטלי של ההורים, של המשפחות, שאם אתה תגיד סניף נפרד, אז אנשים לא יבואו. הילדים לא יבואו, אז איפה הם יהיו בשבת למשל? במקומות אחרים. לכן צריך, לעניות דעתי, בכל מקום כזה, צריך שיהיה דמות רוחנית שמכירה את המקום, את האווירה, את הנפשות הפועלות, את המשפחות, יודעת לארגן את הדברים בצורה נכונה. האם עדיף שלא יסניף בכלל אם האלטרנטיבה היא מעורב, או עדיף שיהיה מעורב בגבולות מסוימים, כי אחרת האלטרנטיבה היא הרבה יותר חמורה. זה לא שאנחנו מתירים לך תחילה חברה מעורבת, שלא תהיה פה טעות בשום פנים האופן. אין חברה מעורבת. אבל ישנם מצבים מסוימים שבהם דמות תורנית, סמכותית, רוחנית, הלכתית, תפסוק הלכה, הלכה, זה לא קפריזה שלי, הלכה, שבסיטואציה הזאת, בגבולות גזרה מסוימים וברורים ביותר, כדי לא למצוא את החבר'ה, כמו שאמרת, בטדי, בשבת, אז אנחנו מוכנים לשלם סוג של מחיר, ובשביל זה צריך עיניים רוחניות של אדם, של תלמיד חכם, פוסק הלכה, בוגר, שמכיר את המצב כפי שהוא, ולא מישהו כמוני או כמוך שלא מכיר את המקום, ומחליט אם זה ככה שם, אז גם אפשר לעשות ככה שם. לא, ממש לא. רבותיי, סטינו מהנושא. אני רוצה לחזור. רב.
זה מאוד קשה שאתה מתארח אצל זול בשבת, ויום למחרת עומד אשתו, ואומר לה רק שלום, לי
עצמי... רק שלום. אני חוזר למי שצריך לקבל על הראש הבוקר. רק שלום. שלום. זהו. שלום. לא צריך לשאול אותה מה נשמע, מה עם בעלך, מה עם
ההורים. אני חושב אותך, היה
איתך כל השבת בזה, אתה... תשאל אותו, אתה יודע, איזה צ'ונט עשית, עשתה אשתך, איזה צ'ונט עשית אתה, היה כל כך נחמד אצלכם. היה כל כך כיף אצלכם. שלום. רק שלום בגבולות גזרה סבירים. לא יותר מזה.
אם מישהו
ירצה? תהיה נחמד, תהיה חביב, ואתה מספיק בוגר כדי לדעת איך להתחמק באלגנטיות. זה כמו אתה תשאל, ואם היא שולחת לך יד לשלום, היית באיזשהו מקום חברתי ויש לך חמישי יד. אז תהיה חכם. כשאתה מגיע למקום כזה, מראש אתה יודע שאתה הולך להסתבך. אז תהיה חכם, שים את הידיים מאחורה, שים את הידיים בכיסים, במרחק 10 מטר ממנה. פתרת את העניין? מה זה מצחיק? זה נכון מאוד. ואם לא מבינים מתוך המעשים, הפעם אחת תסביר את זה, אני מאוד... היחסים החברתיים מאוד חשובים לי, האמירת השלום שלי תהיה בלי לחיצת יד. זה לא שאומר, אנחנו פחות נחמדים אחד לשני. זה יהיה בצורה אחרת, בסימן אחר. זהו. כי ככה הלכה, וככה אני עושה. נקודה, 3 סימני קריאה. אין פה חשבון, אין פה... מה? אני מקצין בכוונה. שלום, לא להתחיל לפתח שיחות נפש.
לא שיחות נפש, זה...
אתה עושה בדיוק טבלה? בוא נעשה סימולציה, בוא נבין את העיקרון. בוא נבין את העיקרון. אז צריך להיות נחמדים אחד לשני וחביבים אחד לשני בגבולות גזרה. יש גם הפרש, סליחה יהודה, יש גם הפרש. האם הזוגות נמצאים באותו שלב בחיים? האם הזוגות יש ביניהם פער של 20-30 שנה? האם אתה מתארח אצל הרב שלך? האם אתה מתארח אצל אנשים יותר מבוגרים? יש הבדל גדול בין מצבים שונים, אבל זוגות צעירים שמתארחים אחד אצל השני, א', צריך ל... את האירוח הזה לעשות בגבולות מדויקים, כמו שדיברנו פעם שעברה, לא יותר מדי, מכל מיני סיבות, גם הסיבה הזאת, ובית כשזה קורה, אז לארגן את זה נכון. אנחנו לא נשב בשני שולחנות נפרדים, אבל אנחנו נשב בשולחן אחד, ויהיה נחמד. תאמין לי שאם אנחנו, אם העקרונות האלה יהיו ברורים לנו, יהיה שיא נחמד, ואף אחד לא ירגיש שחד ושם לא יתייחסו אליו כראוי. פשוט יש גבולות. אני לא צריך לשאול את אשתו של החבר שלי, באיזה חודש את? מתי את יולדת? מה זה עניינך?
אבל אם זה בתודה שלך?
אתה עכשיו עובר למשפחה. נעזוב משפחה. מה זה עניינך מתי יולדת?
בגיניקולוג.
הוא הרופא שלה? אם הוא הרופא שלה, שיטפל בה במרפאה. ולא בסעודת שבת.
אה, קצת איזה.
קצת מה?
אתה מזמין זוג אליך הביתה.
יהודה, מי כמוך יודע להיות נחמד?
לא, נכון, אבל...
אבל מי כמוך...
בסדר גמור, רב. אנשים מזמינים זוגות, נכון? אתה לא יכול לדרוש מהם שסתם, הוא היה בבני עקיבא, הוא בלי גיל. פתאום מישהו נסגר במחנה, נדאר, נסגר בזה, אז אמרתי, טוב חבר'ה, כובד ראש, זה היה משהו. הצלות יכולה להיות...
אני מסכים, אני מסכים שהצניעות, אני מסכים שהצניעות צריכה להיות פנימית, אבל הצניעות, אבל הצניעות צריכה גם להופיע מבחינה חיצונית. אתה רוצה שאני אדבר פרקטיקה ממש? אני מוכן לדבר פרקטיקה ממש. כן. אני אדבר פרקטיקה בנושא הזה, כי אני רוצה לגעת, אני רוצה לגעת בנקודה שצריך לעורר אותה הבוקר. שנייה, ידידה, סליחה, שנייה. אני רוצה לגעת בנקודה פרקטית עכשיו. עכשיו אני מדבר הלכתית, בסדר? אין נגיעה בין איש לאשתו כשהם בפרסיה. אין נגיעה. גם כשהם חברים אחד עם השני. אין מגע בין איש לאשתו. כתוב שאדם אפילו אסור לדבר עם אשתו בשוק. בשוק. קודם כל, דבר ראשון, קו אדום ברור חד משמעי. אלא אם כן קרה משהו, לא יודע מה, אשתי נופלת מהכיסא, אז אני בסדר. או פתאום יש איזה משבר נפשי, ולא יודע מה, אז אני עכשיו חצי פסיכיאטר. בסדר, זה משהו אחר. אבל באופן עקרוני, כשזוגות צעירים נפגשים, אין מגע מיני של אשתו. אתה עם אשתך...
גם רק צעירים.
גם לא צעירים. גם לא צעירים. אני מדבר כרגע על זוגות צעירים, כי אתה יודע למה אני מתכוון. אין מגע. בית, לא מתחילות להיות שיחות נפש, ואווירה של כלילות יתר, ואווירה של איזה מין פותחים עולמות שלמים של חיים אינטימיים שלא צריכים להתפתח פה. ותאמין לי, יש מספיק על מה לדבר, ואפשר להיות מספיק נחמדים, ולעשות את זה נכון, ובעדינות, וברגישות, ובמתינות. אתה יודע שאני צודק.
נכון,
אבל... אתה יודע שאני צודק.
זה
תלוש, לא.
כן,
צריך לבנות...
אתה נפגש עכשיו.
צריך לבנות את הקומה הזאת.
אדם חושב איך אני עושה? אדם חושב איך אני עושה?
אני אחד כזה.
כשאברכים ממכון מאיר או מישיבות אחרות נפגשים, אז א', השאלה, כמה צריך להיפגש? סתם שאלה. כמה פעמים אברכים ואברכיות צריכים להיפגש ביחד? ניפגש אברכים, ניפגש אברכיות, למה צריך להיפגש ביחד? קודם כל. בפרט שזוגות צעירים, שעדיין לא בנו בכלל לזוגיות שלהם, העיניים שלהם לפעמים בחוץ, לא ברמה הפיזית, אלא ברמה המנטלית, כלומר, איך הזוגיות נראית שם, ואיך הזוגיות נראית פה, ואם הזוגיות שלי אולי היא לא מספיק טובה כמו הזוגיות ההיא, וכו'. לכן, עודף פגישות משותפות, זה דבר מזיק. ואתה יודע שזה מזיק. כי מתחילות השוואות גלויות וסמויות בכל מיני צדדים של... א', זה א'. ב', כשנפגשים, במינונים הנכונים, למטרות המדויקות הנכונות, עושים את זה נכון. עושים את זה?
נכון, אבל זה שכולם באותה סקאלה, שהרב שיש 10 זוגות שבאמת, 10 זוגות שנמצאים פה, יוצאים מהשיעור הזה, אני מסכים עם הרב, שהם יגיעו למקום, והם באמת יהיו באידיאל הנכון. אבל יש להם נפגש 10 זוגות, אבל אין מה לעשות, ולא כל אחד חזר בתשובה מאותה נקודה, והגיע לאותה נקודה.
אז אתה צריך לתת על הראש למישהו שמתחיל לפתוח כל מיני, נקרא לזה, לא לתת על הראש בפרסה, כן, לקחת אותו לצד. אתה יודע בדיוק כמה אני מדבר. לקחת אותו לצד, לצאת מהבית לנשום אוויר או משהו כזה, ולהגיד לו, תשמע, אמנם אתה מקובל אצלך, ככה אתה נוהג, לא יודע משום מה, ככה וככה, אבל אנחנו מבקשים ממך, פה, תמתן את עצמך, לא ככה. אתה רוצה לשבת עם אשתך מחובק? לא בבית מדרשנו, ולא בשבע ברכותינו. חד משמעי. אתה רוצה, תעשה את זה בבית שלך, תעשה את זה ברחוב, תעשה את זה במסעדה. לא בנוכחותי.
איך להגיד לו את זה?
אתה מספיק חכם כדי לדעת איך להגיד לו את זה.
תאמין
לי שכשאני אפגוש, אני אגיד. כשאני אפגוש, אני אגיד, באהבה, אבל אני אגיד.
זה אני מסכים, זה בדיוק מה
שאמר. אז אתה מספיק חכם כדי לדעת להגיד. ואם לא נאמרו הדברים האלה, ויותר מזה נוצרה אווירה קולקטיבית של אווירה כזאת. נתווכח אחרי. שאלה. אורן מגוש עציון, האם היהדות תמיד ראתה כך את הקשר בין איש לאישה, או שאיפשהו זה השתנה, דוגמת והאישה כיעקב לרחל? אוי ואבוי אם אנחנו נבין את הנשיקה שיעקב נשק לרחל במובן הפיזי המיני, חס ושלום. מי שרוצה לפגוש ספר כפירה שאני בזמנו קראתי אותו וזרקתי אותו לפח, ספר שנקרא תנ"ך עכשיו של מאיר שלו, שיש שם פרק שלם בדיוק על הנקודה הזו של ואישה כיעקב לרחל, זה בא ממקום אחר לגמרי וכו'. בסדר, אני קיבלתי את הספר הזה לבר מצווה דרך אגב, סתם להשכלה כללית. ולכן ודאי שתמיד השקפת היהדות הייתה השקפה של מצד אחד הכללה בין איש לאשתו, מצד אחד הבדלה, וברובד היותר ציבורי שלום, נחמדות וכו'. גבולות ברורים. אני מסכים שגבולות יתר יכולים ליצור אנטיתזה הפוכה בדיוק, של כוחות חיים מקובצים וכו' וכו'. אבל מצד שני, יש גבולות הלכתיים. אתה רוצה דוגמה? אני אתן דוגמה שמופיעה בגמרא, נפסק להלכה ברמה, גמרא מזעזעת. ואני מתנצל שאני אומר זה בפרסיה, אבל אולי צריך להגיד זה בפרסיה. הגמרא אומרת, מעשה באדם אחד, שנתן עיניו באישה אחת. ונהיה חולה. סליחה על הביטוי, קוראים לזה נדלק עליה. נכון? קיצור, חולה אהבה. הלכו לרופאים. שאלו את, 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 את הרופאים, האדם הזה היה בסכנת נפש. שאלו את הרופאים, מה אנחנו עושים כדי לרפות אותו? אמרו הרופאים, תיבעל, רק אם הוא יפעל אותה, הוא יתרפא. הלכו לרב, הלכו לרבנים, שאלו את הרבנים מה עושים. אמרו הרבנים, ימות ולא תיבעל. בסדר? הלאה. חזרו לרופאים, אמרו להם הרבנים, אמרו לא, אסור. אמרו הרופאים, טוב, במחילה מכבודנו, תעמוד לפניו ערומה. הלכו לרבנים, אמרו הרבנים, בשום פנים באופן, ימות ולא תעמוד לפניו ערומה. חזרו לרופאים, אמרו הרבנים, אסור. אמרו הרופאים, יעמוד אמה מאחורי הגדר ויספר אמה. יעמדו מאחורי גדר, בואו נגזים קצת, אבנים, לא שרואים, גדר שלא רואים, יוטה, לא רואים כלום. שרק ידבר איתה, זה ירפא אותו. אחרי פיקוח נפש הוא ימות. הלכו לרבנים. ופסק הרמב״ם את זה להלכה כדי להסביר לנו עד לאן זה מגיע. אמרו הרבנים, ימות ואל יספר אמה מאחורי הגדר. אומרת הגמרא, יש פתרון יותר מתחכם. התחתן איתה. יבעל אותה בעילת נישואין. שלושה דרכים מה שנקנית. כסף שאתה רוביה. אומרת הגמרא, לא, מים גנובים אם תעקו. איזה סוגיה. אם זה יהיה ביתר, אז הוא לא יתרפא. הוא רוצה מים גנובים. אם כן, ימות אמה, זה פסק הרמב״ם להלכה. ימות אמה, ואל יספר אמה מאחורי הגדר. אה, פיקוח נפש. אז הבנו את העיקרון. לאן זה מגיע? כן. זה דיברנו בשיעורים הקודמים, היית? אז דיברנו שברגע שיש שני כוחות חיים או יותר שהם מוכללים ביחד, אז כל אחד מהכוחות באופן פרטי לא יוצא לפועל. טוב, בואו נחזור לראות הקודש. בואו נחזור. אני חוזר שוב. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. לא תכנתי לדבר כל כך מהר וכל כך בהיר, אבל הנה זה הגיע מהר. שני קווים עוברים לפנינו בהדרכת הכלל והפרט. קו המבדיל וקו המחבר. הקו המבדיל היא ההתכנסות האישית, שהיא באה מתוצאת השאיפה להשלמה רוחנית פנימית, מחשבתית ורגישית, ומזה גם כן טבעית ופעולתית המסתעפת ממנה. שרק איש המעלה בהתבודדותו יוכל להשיגה, לצערה ולקנותה. וכל אשר ירבו עליו חברים ומתחברים, הנה מושקים ממנו את העושר העליון של הבדידה האצילית, ושטף המעיין המכיר כל כך חיים עליונים, תיאורים, וזזים, גושים ונצלים, הוא מזדהר ומסתמצם. אומר הרב, נקרא מהר בהדרכת הכלל, בא במקומה הבדלה כיתתית, הבדלת שבט לוי ביסוד האומה, והבדלת הכהונה מתוכו. בזמנים המאוחרים, הבדלת חברים מהארץ, כתוב שנקייה הדת, למשל נקייה הדת בירושלים, לא היו יושבים בסעודה אם לא היו יודעים מי מסב עמהם, לדוגמה. בזמנים המאוחרים, הבדלת חברים מהארץ, ובכלל הרי הוא התוכן הרחב של הבדלת ישראל מן העמים, ובהרחבה יותר קדומה, הבדלת האדם מכל הבהמה והחיה וכו'. אבל, דילגתי שלוש שורות, בתוך עומקה של הבדלה זו, דווקא ההבדלה היא זאת שתאפשר את החיבור. התחברות והכללה גנוזות הן, כי ההכללה שמאבדת את הפרטים, היא בסוף תתפרק. הכללה שנותנת מקום לכל אחד מהפרטים, היא ההכללה הנכונה. כלולות הן בכללותה. נקפוץ למטה. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אם אתה רוצה באמת להכליל, אתה חייב להיבדל. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. הפרדה ברובד המעשי, כשהמגמה היא התחברות, והגרעין הפנימי, הרי את זה הרב לא מזכיר פה מקומות אחרים, הגרעין הפנימי הוא התחברות. וכמה המשפט הבא נכון? להפך מההכללה הגסה, כשאתה הופך איש לאישה, ישראל העמים, כשאתה הופך את השונות כביכול לזהות וכו', ואתה מחליב ואתה אומר כולם דומים, כולם זהים, כולם אותו דבר, כולם שווים, אז זה נראה מאוד ואהבת לרעך כמוך. נכון, זה נראה מאוד חברתי, זה נראה מאוד מחבר. אומר הרב, הפוך על הפוך. אם אנחנו לא מבינים שהדרך אל ההכללה עובר דרך ההבדלה, אז לא רק שלא נגיע אל ההכללה, אל ההבדלה, לא נגיע אל ההכללה. לא נגיע אל ההכללה כי בסוף זה יתפרק, כי כשהפרטים הולכים לאיבוד בתוך ההכללה, אז אף פרט לא רוצה ללכת לאיבוד. לא טוב להיות האדם לבוד. וזאת היא נחלת השם בכל דרך הקודש. הפרדה על מנת התחברות. להפך מההכללה הגסה, זה ממש כאילו נכתב לדור שלנו. אנחנו חיים בדור כזה שמנסה ליצור תשטוש בין ההבדלים, בהבדלים שבין זכר לנקבה. נכון, כביכול, שוויון מוחלט בכל התחומים, מחשבתיים, רגשיים, נפשיים, מקצועיים וכו'. להפך מהכללה הגסה, המדברת גדולות. כן, כולם דומים, כולם זהים, כולם שווים. ואומרת להגד הכל בחבילה אחת. וכשאתה מאגד הכל בחבילה אחת ועושה איזה מיקס כזה, ולא נותן לכל כך מהפרטים להיות משהו, הוא מאבדת את כל עוד רוחני והצילי. איך אתם מסבירים, לא בדקתי סטטיסטיקה, אולי מישהו יכול להגיד פה סטטיסטיקה, איך אתם מסבירים, שאחוז גבוה ביותר מהזוגות שטוענים שאם הם לא יחיו ביחד לפני החתונה, ולא יבדקו כל מיני בדיקות שהם חושבים שכדאי שצריך לבדוק לפני החתונה, אז לא ברור שהם מתאימים, איך יכול להיות שאחוז גבוה מאלה שחיו לפני החתונה ביחד מתגרשים? כמה אחוזים? 80 אחוז? 70 אחוז נגיד. כן. איך זה יכול להיות? הרי בדקנו גם את זה. איך זה יכול להיות? אלא ההפרדה, למשל בנושא הזה לפני החתונה, היא זאת שתבנה את ההכללה אחרי החתונה. איך יכול להיות שבמקום שלא שומרים את טהרת המשפחה, לדוגמה, אין ריחוק וקרבה, כל הזמן קרבה. אז שם דווקא יש בעיות קשות בזוגיות. בדרך כלל. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שמי שמדבר בזמנים המאוחרים על האהבה והחברתיות, איך יכול להיות שאחוז הגירושין בעולם הוא כל כך גבוה? ואלה שלא מתגרשים זה לא משהו מאושרים. אולי צריך להזכיר את הנתונים, לפני 10 שנים, היום כבר הרבה יותר גרוע. במדינת ישראל כ-30% גירושין. באירופה, 50%. בארצות הברית, 60%. בקליפורניה שבארצות הברית, נכון לעיתון לפני 10 שנים, 75% גירושין. 100 זוגות מתחתנים, 75 מתגרשים. שנבין את הפרופורציות על מה אנחנו מדברים. לכאורה היית מצפה שבמקום שתהיה יותר פלורליסטיות, יותר הדדיות, יותר שוויוניות, יותר אנחנו ביחד, שם לכאורה תהיה זוגיות בריאה. ואתה רואה בדיוק הפוך. שדווקא במקום שבו יש הבדלה, יש הכללה. במקום שמנסים להכליל, לא בזמנים הנכונים, לא במצבים הנכונים, לא בערכים הנכונים, שם יש הבדלה. הנה זה בדיוק מה שאומר הזוהר. וזאת הנה הכרעת השם בכל דרך הקודש, ככה השם ברת העולם. ומי שמנסה לשבש את הסדר הזה, אז הוא משבש לעצמו. הפרדה על מנת התחברות. להפך מהכללה הגסה, המדברת גדולות ואומרת להגד הכל בחבילה אחת, ומאבדת את כל עוד רוחני והצילי. וכשאתה מאבד את הפרטים של כל אחד, כי אתה כביכול מכליל את הכל ויוצר איזה זהות מזויפת, בסוף כל סוף על ידי החשכת החיים נאחר אור הדעת הצלול. כלומר, כשאתה מחשיך את המבט הנכון על החיים, אז הדעת, המבט לא, הוא לא נכון. טוב, יש עוד דברים פה, אבל אני אצטפק בזה. והאהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה, כלומר, כשאתה מאבד את אהבת עצמך, את המקום שלך, את האדם קרוב אצל עצמו, כי אתה רוצה להחליט את הכל ביחד, מרוב שאנחנו התחתנו, אז אנחנו ביחד, וכל אחד מהפרטים הולך לאיבוד, אז והרי אף אחד מאיתנו לא רוצה ללכת לאיבוד, אדם קרוב אצל עצמו, אדם אוהב את עצמו, אדם רוצה לצאת לפועל. אבל הכוליות הזאת כאילו מאבדת את הפרטיות של הצדדים, מה התוצאה תהיה? ואהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה. אהבה הגסה, כלומר אהבה כאילו אני אוהב את השני במקום שהוא כאילו אני, כמו שדיברנו שבוע שעבר. אהבה הגסה המיוחדה של כל בריאה מתגברת ונעשית מזוהמה. מתחיל כאן זיהום, כי זה לא הסדר הנכון של החיים. כמו שאמרנו פעם שעברה, אני לא יכול להבין אותך כמו שאת מבינה את עצמך. ואת לא יכולה להבין אותי כמו שאני מבין את עצמי. ואין לנו ציפיות שנבין אחד את השני, כמו שכל אחד מאיתנו מבין את השני. סליחה, מבין את עצמו. עד שהכל מתפרד והארץ כולה תנוע כשיכור מכובד פישה. אם כן, סיכום. סיטרה אחרה. אני חושב שאנחנו חיים בתקופה שהארץ נעה כשיכור. הכל בתנועה, הכל בתנודה, הכל בטלטלות, הכל בזעזועים. מתפרק לנו. סיטרה אחרה, הצד האחר, מתחיל בחיבור, מזויף, וסיים בפירוד, ונגמר בפירוד. וסיטרה דקדושה, שרי לפירודה, מתחיל בהפרדה. כלומר, בשורש הוא מתחיל בהכללה, אבל בביטוי במציאות הוא מתחיל בפירוד וסיים בחיבורה. ואם אתה רוצה את השלום באמת, השלמות באמת, ושם גוף יקרה שלום. זה נקרא שלום. בבקשה. כן, שאלה אחרונה. לא, לא, אנחנו נעשה את זה בזמן אחר. אולי תכף נזכיר על זה איזשהו מילה. שתי שאלות. דליה מאשקלון אומרת, אם כך, כדי לבנות זוגיות, צריך להיות תהליך של הבדלה בתוך הזוגיות הנישואין, ולא רק לפני הנישואין, נכון? ברור שיש תהליך של הבדלה. למשל, התהליך המבדיל הפשוט ביותר זה ההרחקה. אותה התקופה שאישה אסורה על בעלה. אבל זה יותר עמוק מזה, זה רבדים יותר פנימיים, יותר עמוקים, וכו'. כלומר, צריך לתת מקום לכל אחד בזוגיות, לא לבטל את המקום של כל אחד בזוגיות. או למשל הורים לילדים, הרבה פעמים הורים שוכחים את הזוגיות שלהם כי הם משועבדים לילדים. אז כמו שבין בני הזוג, כל אחד מבני הזוג צריך לתת לעצמו את המקום שלו, וכל אחד מבני הזוג צריך לתת לשני את המקום שלו, בתוך הזוגיות, כך בתוך ההורות, בתוך המשפחתיות, אז ההורים, אסור להם לשכוח את הזוגיות שלהם בתוך המערך בין ההורים לילדים. לכן זה חשוב מאוד שהילדים יתחנכו וידעו שיש זמנים שההורים שלהם לבד, בלי הילדים. שלא יהיה מצב שכשהגוזלים שלי עזבו את הקן, והיינו 20 שנה סביב הילדים, או 30 שנה, ולא פיתחנו זוגיות בריאה, פתאום נשארנו לבד, ובעצם התחלנו שנה ראשונה אחרי החתונה, אנחנו כבר חיים 20 שנה, פתאום אנחנו רואים שהכל ריק. דרך אגב, סטטיסטיקה אם אני לא טועה מדויקת, שתקופת הגירושין, התקופה שבה אנשים מתגרשים, היותר מצויה זה גיל 40 פלוס, 45, משהו כזה, אם אני לא טועה. יש הרבה הסברים לתופעה הזאת. הסבר אחד, כי הזוג הלך לאיבוד בהורות. המשפחה איבדה את הזוגיות. לכן צריך הבדלה, אבל זה קשה לענות על זה בחמש דקות ובשיעור ככה. אביטל מקריאת מלאכי, מה עם הגבולות המוגזמים? עליהם דיבר הרב. גבולות מוגזמים? טוב, הייתי מעדיף להישאר שצריך לעשות גבולות מוגזמים, כי אחר כך לא יהיה ברור מה אנחנו רוצים. אז בואו נשמור את זה אולי לפעם הבאה, אם תשאלי את זה. שאלה אחרונה, נדב, הערה אחרונה. תשובה. אתה עכשיו מדבר, הוא עכשיו מדבר מפיו של הרב שרקי, שאומר, בצדק, אתה שמעת הרב שרקי, שאומר בצדק, שכשאדם מתחתן, אז הוא מחריב את הרווקות. הוא לא, אני אומר, בסדר? אוקיי, זה נכון. כשאדם מתחתן, הוא מחריב את הרווקות. אבל שים לב, אבל מה אומרים? יש רובן נשוי, או נגיד רובן מעולם הנשמות, אחרי זה רובן נשוי, ויש רובן רווק. אני לא מחריב את רובן כשאני מתחתן. אני מתחתן את הרווקיות שברובן. את הרווקיות, אני לא מחריב את הפרטיות של רובן. זה לא שאני לוקח את האישיות של רובן ומוחק אותה אחרי שהוא התחתן. מה פתאום? מה שנמחק זה הרווקות, כי הוא כבר לא רווק באמת. אז הרווקיות שברובן נחרבה, אבל לא הפרטיות שברובן נחרבה. זה משהו אחר. טוב, סיימנו, רק אם אפשר לנתק אותנו רגע באינטרנט.